אני רוצה ברשותכם להתחיל בפרשת כי תישא, ספר שמות פרק למד ב', פסוק ט', כתוב כך: ויאמר השם אל משה, ראיתי את העם הזה, והנה העם קשה עורף הוא, ואתה הניחה לי, ויחר אפי בהם, ואכלם, ואעשה אותך לגוי גדול. ויחל משה את פני השם אלוהיו, ויאמר, למה השם יחרה אפך בעמך, אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה. אני מדלג לפסוק למד ב', שם משה אומר לקדוש ברוך הוא, ואתה אם תישא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת. אומרת הגמרא שמצולמת לנו פה בדף מקורות, גמרא במסכת ברכות דף למד ב' עמוד א', אני קורא בשורה הרביעית מלמטה, ואעשה אותך לגוי גדול. אמר רבי אלעזר, אמר הוא משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה כיסא של שלוש רגליים אינו יכול לעמוד לפניך בשעת כעסך? כיסא של רגל אחת על אחת כמה וכמה. המילים המודגשות פה. אז מה בעצם פה, מה קורה? אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא, יש חרון אף אלוקי, והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ערף ממני, נכון? איפה זה? סליחה, איבדתי את זה. ואתה אני חלי ואיחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול. ואחר כך בדברים שיש חזרה של התורה על זה, ערף ממני ואשמידם. ומשה רבנו לא מסכים. מה בעצם ההצעה האלוקית? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תשמע, העם הזה חטא, אתה צדיק. מה אני אעשה? אני אשמיד את העם הזה. אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, יצחק ויעקב שמזרעם יהיה גוי גדול. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, באמת גם אתה מזרעם. אז אותך, ממך אני אעשה גוי גדול. אז זה לא שהפרתי את ההבטחה לאבות הקדושים. אבל העם, מי שחטא לי, אותו אני אמחה. איך מגיב משה רבנו לדבר הזה? הוא אומר לו, סנה חטאתם ועם עין מכן אינה מספרך אשר כתבת. מה זה מכן אינה מספרך אשר כתבת? מכן אינה מספרך אשר כתבת, אומר הרמב"ן, ספרו של הקדוש ברוך הוא זה העולם הבא. ככה זה נקרא ספרו של הקדוש ברוך הוא. משה רבנו מוסר את העולם הבא שלו בשביל להציל את עם ישראל. ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מקבל את הטענה של משה רבנו. והגמרא מסבירה מה בדיוק הייתה הטענה של משה רבנו. משה רבנו אומר, ריבונו של עולם, כיסא של שלוש רגליים. מי זה שלוש רגליים? אברהם, יצחק ויעקב. אינו יכול לעמוד לפניך בשעת כעסך. כיסא של רגל אחת, שזה אני, על אחת כמה וכמה. מה זה ההשוואה הזאת של משה רבנו בין כיסא של שלוש רגליים לכיסא של רגל אחת? אומר הרב פה באריכות, בעניה, על הגמרא הזאת, אנחנו לא נקרא את הפסקה, זו פסקה ארוכה, שבעצם אני אגיד את זה ככה בעל פה בתמצית. בעצם כל אחד מהאבות הנחיל לאומה מידה, ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. מילות חסדים זה אברהם אבינו, רחמנות זה יעקב אבינו, ביישנות זה יצחק אבינו. ומשה רבנו, מה יש בו? תשובה, יש בו את שלושת המידות הללו. אז למה שלא יימשך עם ישראל ממשה רבנו? תשובה, בכיוון שיש במשה רבנו את כל שלושת המידות הללו, כל אחת מהן מופיעה באופן חלש יותר. אבל באבות כל אחד מהם מתייחד עם מידה אחת באופן טוטלי. ואז הם הנחילו לכלל ישראל נחלה הרבה יותר חזקה. מה המשמעות של הנחלה החזקה הזאת? הכוונה שהרושם הזה התנחל בנפשות של עם ישראל, מידת החסד, הבושה, הרחמים, בצורה מאוד מאוד יסודית, עד כדי כך שזה בעצם רושם נצחי, רושם שלא יוכל להימחק, הוא יוכל להיטשטש, אבל הוא לא יוכל להימחק. וגם אם נגיע למצב שעם ישראל הוא מתנהג באופן שמנוגד למידות האלו, בסופו של דבר, על ידי תוכחה מסוימת, על ידי שבט מוסר, על ידי השגחה אלוקית שתנער את העם, עם ישראל מיד יחזור למידות הללו. עד כאן פרק במנהיגות של משה רבנו. איזה מנהיג אוהב ישראל, הוא ויתר על משהו, הצעה לכאורה נפלאה. בוא תהיה אתה, אתה תמשיך את עם ישראל. טוב, עכשיו בואו נעשה הפסקה מהדבר הזה, וניגש רגע לסיפור המגילה. סיפור המגילה, אם אני רוצה לספר אותו על רגל אחת, הולך כך. לפני חורבן הבית הראשון, המצב המוסרי בעם ישראל היה מאוד מאוד ירוד. ירמיהו הנביא אומר, תופסי התורה לא ידעוני. זה בפרק ב' בירמיהו. בפרק ת' כתוב, בואו נקרא את זה רק מהכתובים, סליחה. פרק ת' כתוב ככה. מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה על מה עבדה הארץ? ניצתה כמדבר מבלי עובר. ויאמר השם על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. אומרת הגמרא, הדבר זה נשאל לחכמים, לנביאים ולמלאכי השרת, ואף אחד לא ענה עליו עד שבא הקדוש ברוך הוא בעצמו וענה עליו על עוזבם את תורתי. מה שואל הנביא? על מה עבדה הארץ? על מה עבדה הארץ? הכוונה חורבן בית ראשון והגליית עם ישראל מארץ ישראל. מה הייתה הסיבה? תשובה, התשובה כבר בפרק ב' מתחילה. תופסי התורה לא ידעוני. אבל הוא אומר על עוזבם את תורתי. מה נקרא עוזבם את תורתי? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, שלא ברכו בתורה תחילה. מה זה לא ברכו בתורה תחילה? אומר רב צבי יהודה, על פי המהר"ל, לא ברכו בתורה תחילה, מהי ברכת התורה? אשר בחר בנו מכל העמים, ואחר כך נתן לנו את תורתו. את הסדר הזה של הברכה, הם ערבבו. זאת אומרת, ייתכן שהם ברכו כך, שזה היה הנוסח שהיה שגור בפיהם, אולי. אבל מה הייתה הכוונה? איך הם הבינו את זה? אשר בחר בנו מכל העמים, נקודה. ונתן לנו את תורתו, קודמת לנתינת התורה, זה הבחירה בעם ישראל. עם ישראל הוא עם סגולה מצד עצמו, עוד לפני נתינת התורה. נתינת התורה זה הוצאה מן הכוח אל הפועל של נקודה הסגולית הזאת. אבל לא ברכו בתורה תחילה, כי הפכו את התורה לפרטים. זאת אומרת, אשר נתן לנו את התורה, תורתו, בחר בנו מכל העמים. זאת אומרת, מתוך שאנחנו לומדים תורה, אז אנחנו נקראים עם השם. ואם אנחנו לא לומדים תורה, וגם, אז, ואז מה יקרה? אולי אנחנו רק יכולים להיות, לקיים את מצוות התורה, לשחרר את היסוד העממי, הלאומי, לא, תורה. מה העניין שלנו? תורה. ואז זה גרם לריקבון של האומה. כי נהפכנו להיות קהילות קהילות, חבורות חבורות, צדיקים צדיקים, שמקיימים את ההלכה אולי, אבל היסוד שאנחנו אומה קדושה נשחק. עכשיו איך זה קשור למגילה? מכיוון שסיפור המגילה, הרקע ההיסטורי לסיפור המגילה הוא כזה. מה הנושא? איך מתחילה המגילה? והיא בשנת 3 למולכו שהמלך חשברוש, נכון? מה קרה בשנת 3 למולכו? היה אז משתה. מה, למה אתה עושה משתה בשנת 3? תעשה משתה בשנה ראשונה. האדם עולה למלכות, עושה משתה, נכון? חגיגות הניצחון. אבל זה לא קורה. הוא מחכה 3 שנים. למה הוא מחכה 3 שנים? מחכה 3 שנים, כמה הסברים. על פי מדרשי חז"ל, קודם כל, החשוב שבהם הוא חיכה שיגמר החשבון של 70 שנה, שירמיהו הנביא התנבא שעם ישראל יצא לגלות 70 שנה, ואז מכיוון שלא נבנה בית המקדש, תהיה הכרזה, הוא גם לא ייבנה. מה הבעיה של החשברוש עם בניית בית המקדש? הבעיה של החשברוש עם בניית בית המקדש זה שבית המקדש כרוך בבניית מלכות דוד, וחזרה לימי מלכות שלמה. והמלך חשברוש מאוד חשש מזה. מלכות שלמה הייתה מלכות חזקה מאוד, נכון שאנחנו מדברים 400 שנה אחרי, סליחה, כמעט 500 שנה אחרי. אבל כל ימי בית ראשון היה רושם שנשאר עוד מהאימפריה שהייתה מלכות שלמה. והחשברוש לא אוהב את הרעיון הזה, זה מאיים עליו. אז הוא מחכה לראות שיעברו 70 שנה. זה מדרש אחד, מדרש אחר אומר, וזה אולי בעצם אותו דבר בשפה אחרת, שהוא ביקש שיבנו לו כיסא כמו של שלמה המלך. וכמה זמן לקח לבנות את הכיסא הזה? 3 שנים. אז בשנת 3 למולכו הוא עושה משתה, משתה גדול. מה הנושא של המשתה? הכרזה, בית המקדש לא הולך להיבנות, לא תהיה גאולה יותר לעם ישראל. זה הנושא של המגילה. שם סיפור המגילה מתחיל. שואלת הגמרא, מה?
זה הנושא של המשתה שלו?
כן, הנושא של המשתה זה ששותים בכלים מכלים שונים. המדרש אומר שתו ואכלו בכלי המקדש. המלך חשברוש לבש בגדי כהן גדול כדי להראות אין יותר בית מקדש, אין יותר ציפייה לגאולה הזאת, עברו 70 שנה, נגמר הסיפור, זהו. עכשיו יש את המלכות שלי, ואני, שימו לב ליסוד הזה, אני מדינת כל אזרחיה. אני מלך מאוד מאוד סובלני. השתייה כדת אין אונס במשתה הזה. איזה הכשר אתה שותה? רובין, מחפוד, מה שאתה רוצה תקבל, אין בעיה. יש משרד לשירותי דת, כל אחד לפי הדת שלו, אנחנו טולרנטים מאוד מבחינה דתית, ונותנים לכל אומה ואומה, לכל עם ועם, את הצרכים הדתיים שלהם. אתה צריך מקוואות, אתה צריך עירובין, אתה צריך חברה קדישה, מה שאתה צריך, יש. אין שום בעיה. תלכו לברוקלין, יש הכל. פי 10 יותר טוב מארץ ישראל. יש שם כל חלה כזאת בקונדיטוריה ביום שישי. נכון? חלות שבת, מלכות, ממש. זה החשברוש ידע לעשות. איך הוא הגיע למצב שהוא שולט ב-127 מדינה? תבינו, ארצות הברית של אמריקה הגדולה יש בה כמה? 51 מדינות. חשברוש שלט ב-127 מדינות. פי 2.5 מאמריקה. מה, לאן נגיע? איך הוא הגיע לזה? בזכות הסובלנות הדתית שלו. נתן מקום לכולם. דתית כן, לאומית לא. זאת אומרת, אתם היהודים תקבלו בתי כנסת, תקבלו מקוואות, תקבלו תקציבים לישיבות, מה שאתם רוצים, הכל בסדר. רק עד חצי המלכות. אל תבקשו לבנות את בית המקדש, זה לא. זה החשברוש היה מתנגד עוד לפני שהוא היה מלך, הוא התנגד לזה בכל תוקף. טוב. עם ישראל, אמרנו שסיבת החורבן הייתה שהיסוד הלאומי אצלו, אצל עם ישראל חרב, ונשארו פרטים של תורה. אחר כך, מסכת מגילה, דף י' ב' עמוד א', שואלים תלמידיו של רשב"י, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה באותו הדור? שונאיהם של ישראל ראשון סגי נאור. אומר להם רשב"י, אמרו אתם, תגידו אתם. אומרים לו תלמידיו, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אמר להם, אם כך, שבשושן יהרגו, שבכל העולם לא יהרגו, כי רק אלה שבשושן נהנו מסעודתו של אותו רשע. אמרו לו, טוב, אם אתה אומר ככה, אז תגיד אתה, מה התשובה שלך? אומר, מפני שהשתחוו לצלם, ורשי במקום מפרש, השתחוו לצלם בימי נבוכדנצר. נבוכדנצר זה תחילת הגלות של 70 שנה. איזה צלם היה שם? לא ניכנס עכשיו לכל ההסברים, אבל הגמרא מבררת שהצלם שהיה אז זה לא צלם של עבודה זרה. זה צלם של מלכות בבל. השתחוו לצלם, הכוונה האמינו, נגמרה מלכות שלמה, עכשיו השחקן החדש זה מלכות בבל, וזה תמיד יהיה כך. לנצח. השתחוו לצלם אז, וממילא כשאחשוורוש עשה את המשתה שלו, הם נהנו מהסעודה שלו. אומר החתם סופר דבר מזעזע, וכל מה שאני אומר לכם עכשיו זה רק הקדמה למטה, לנקודה שאני רוצה להגיע אליה. אומר החתם סופר דבר מזעזע. מרדכי היה איש יהודי ואיש ימיני. איש ימיני הוא היה משבט בנימין. איש יהודי שהתאבל את תכלית יהודית. מה זה תכלית יהודית? שבט יהודה זה שבט המלכות בישראל. הוא התאבל לבניין מלכות בית דוד. כתוב בהושע, באחרית הימים, וביקשו את השם ואת דוד מלכם, נכון? וביקשו את השם אלוהים ואת דוד מלכם, ופחדו אל טוב השם, נכון? טוב השם זה בית המקדש. אומר החתם סופר, כמו שהרמב״ם פוסק בהלכות מלכים, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, להעמיד להם מלך, להחריד זרע המלך ולבנות את בית הבחירה. והסדר מעכב, זה מוכרח להיות דווקא לפי הסדר הזה. ומרדכי היהודי, הוא מאוד רצה שיבנה בית המקדש. אז מה השלב הראשון בדרך לבניין בית המקדש? להעמיד להם מלך, נכון? מלכות בית דוד, ולצאת למלחמת עמלק, נכון? אבל עם ישראל שבגלות לא רצו את זה. ככה אומר חתם סופר, אני לא הייתי מעז לומר את זה, אבל החתם סופר הוא אילן גדול להתעלות בו. חתם סופר אומר ככה, מה שתלמידי רשב"י אמרו שנהנו מסעודתו של אותו רשע, הם לא אמרו שאכלו מסעודתו של אותו רשע. הוא אמר שנהנו. מי נהנה? עם ישראל לא רצה לצאת מהגלות. היה לו נוח. היציאה מהגלות הייתה כרוכה בלצאת למלחמת עמלק. ולעלות לארץ ישראל. ולהעמיד להם מלך וכו' וכו'. לא רצו, לא היה להם כוח לזה. אז הם ידעו שיש חשבון. שבעוד מעט הולך להיפקע החשבון של ירמיהו הנביא 70 שנה, וכשבעצם עבר החשבון, עברו 70 שנה ולא קרה כלום, מי שמח? היהודים. הם נהנו מהסעודה הזאת, גם אלה שלא אכלו, נהנו. ממה הם נהנו? מהפן הדקלרטיבי של הסעודה הזאת. מההצהרה, אין גאולה רבותיי, נגמר, אתם לא צריכים לעלות לארץ, לא צריכים ללחם מלחמת עמלק, לא לבנות את בית המקדש, תישארו צדיקים במקומות שלכם, קהילות קהילות, תקבלו שירותי דת, תקיימו את התורה, הכל טוב. נהפכנו להיות עם, נהפכנו במקום להיות עם השם, נהפכנו להיות דת. זהו, להפריד את הדת מהמדינה. נהפכנו להיות חבורה של דתיים בתוך מדינה את כל אזרחיה. מרדכי, הוא מבין את כל זה. הוא מבין את כל החשבון הזה. ומכיוון שאנחנו מגיעים לריקבון מוסרי כזה גדול, עד שנהנו מסעודתו של אותו רשע, בין אלה שהשתתפו בסעודה ממש, ובין אלה שגרו רחוק, אז הם לא השתתפו בסעודה, אבל הם נהנו ממנה. אז בא הקדוש ברוך הוא, וגדולה שרת טבעת, אומרת הגמרא. גדולה שרת טבעת, שבעצם המלך אחשוורוש מסיר את הטבעת, נותן אותה לאמן, ומתיר את הרסן ומסכים לזה שישמידו את כל היהודים ביום אחד. עכשיו, מכאן, מהשבר הזה, בואו נדלג רגע על הפרק החשוב שבו אני רוצה להתמקד, שזה שלושת ימי התשובה המרכזיים שמחוללים אחר כך תהליך גדול. יש ככה, נפל הפור בי"ג בניסן, בשנת 12. רק בואו נעשה סדר. בשנת 3 למלכותו של מלך אחשוורוש היה משתה. בשנת 7, 4 שנים אחר כך, נלקחה אסתר. בשנת 12, 5 שנים אחרי לקיחת אסתר, נפל הפור. בחמש שנים האלה כתוב ונלקחה ונלקחה ותילקח ותילקח ותילקח. שלוש פעמים ותילקח אסתר, בכל המקומות האלה מלמד, נלקחה בעל כורחה. אסתר פסיבית, קרקע עולם. היא לא משתפת פעולה. אבל באונס, אנוס רחמנה פטרה. היא עושה מה שמצווים עליה בכוח הזרוע, היא יודעת שאם היא תגיד לא, המלך יוריד לה את הראש, אבל מבחינת הנפש שלה, היא תאורה. היא לא עוברת על פסיק מהתורה. זה אסתר. בשנת 12, בי"ג בניסן, נפל הפור, הוא הגורל, שבי"ג באדר, בעוד 11 חודשים, יהיה היום הגדול, יום שבו המלך אחשוורוש מתיר לאויבים ולשונאים של עם ישראל להרוג את כולם ביום אחד. ואז מתחיל תהליך שבעצם שלושה ימים של צום, אבל אנחנו נדבר עליהם עוד מעט, שמחולל משהו יותר גדול. 70 יום אחר כך יוצאות האגרות השניות שמתירות לעם ישראל להתגונן ביום הזה. ושנה אחר כך מגיע עם ישראל כולו, יוצא למלחמה ומנצח אותה. ולא רק מנצח אותה, הוא לא רק מתגונן, הוא גם תוקף את אלה שרק חשבו עליו רע. לא אויבים בפועל, אלא אפילו אלה שחשבו עליו דברים רעים, עם ישראל הורג אותם 75 אלף איש ביום אחד. 75,800. נכון? המלאקים הרוגים ביום אחד. איך עם שנשחקה ממנו התודעה הלאומית ונהפך להיות קהילות קהילות, אנשים קטנים שחיים במדינת כל אזרחיה ואכפת להם מהשירותי דת שלהם, איך תוך 11 חודשים הם נהפכים להיות עם שמנצח מלחמה בלתי אפשרית נגד העמלקים ויוצא להתקפה, לא רק הגנה עצמית, אלא להתקפה, זה מוכח מהפסוקים. אשר ישלטו המה בשונאים, נהפוכו, אשר ישלטו המה בשונאיהם. בהתחלה מה שהאיגרות מתירות להם זה רק להילחם באויביהם. אומר המלבים, יש הבדל בין אויבים לבין שונאים. אויב זה מי שבפועל בא לתקוף אותך. שונא הוא רק שונא. אבל מה שקרה זה שהשלטו היהודים המה בשונאיהם. מה גרם למהפך? מה חולל את הנס הזה? זה נס בדרך הטבע. אני רוצה להזכיר פה עוד משהו. מדרשים, מדרש רבה ועוד כל מיני שאומרים שגאולת פורים הייתה צריכה להיות גאולת עולמים. באמת, אילו היו עולים, ככה גם חתם סופר אומר, אילו היו עולים כחומה אחרי הניצחון של פורים, בית שני לא היה חרב אף פעם. וככה חתם סופר מסביר למה לא קבעו יום טוב בפורים. באמת פורים היה צריך להיות יום טוב. למה הוא לא יום טוב? כי הגאולה הזאת לא הושלמה. קרה דבר גדול, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, ונהפוכו, רווח והצלה, לא רק הצלה, רווח גם, מה הרווח? הרבה דברים קרו, אבל הגאולה לא הושלמה. לא עלו כחומה, עלו רק 40 אלף אחרי כל הניצחון המזהיר הזה, עלו 40 אלף בימי עזרא ונחמיה, ובנו את בית שני שחרב אחר כך, בגלל שלא עלו כחומה. אבל עכשיו אני רוצה להיכנס לחיים של אסתר המלכה. אסתר היא, בואו נעשה סדר גם, מה מדובר? מדובר בבחורה שהיא מזרע שאול המלך. והיא צדיקה, צנועה, אשת גדול הדור, בעצם מרדכי לקח אותה לאישה, לבית, חז"ל דורשים. אל תקרי לבת כי אם לבית. ועכשיו היא נלקחת אל בית המלך. נלקחת אל בית המלך, והמזמור בתהילים שאומר אלי אלי למה עזבתני, מיוחס לאסתר המלכה. שואל אחד הפרשנים, תסלחו לי שאני לא זוכר, אני רוב המקורות מפורים שאני נותן שיעורים אני לא זוכר כי אני הייתי שיכור בזמן שלמדתי אותם, אז אני לא, יש לי עוד כמה מקורות שאני לא זה, אבל היא אומרת אלי אלי למה עזבתני. מה זה למה? למה? מה, כאילו מה הסיבה? למה עשית לי את זה? אני לא רואה סיבה למה עשית לי את זה? זה הרי דברי כפירה. היא לא ייתכן לייחס לצדקת הזאת אמירה כזאת. אלא אלי אלי למה עזבתני, לשם מה עזבתני? מה צריך לצאת מזה, מהעזיבה הזאת? אני עכשיו זרוקה בבית של הגוי הערל הזה. למה? מה זה צריך להוציא ממני? ואסתר חושבת כנראה את הדבר הבא. היא אומרת לעצמה, אני מבינה שאני פה ועתידה לצאת גאולה על ידי. באיזה אופן? שלב ראשון, היא אומרת למלך בשם מרדכי על בקתן ותרש. נו, כן, יצא מזה. האומר דבר בשם אומרו, הוא מביא גאולה לעולם. באמת ככה יצא איזה נהפוך הוא מהדבר הזה. אז אולי אסתר אומרת, טוב, יצאתי ידי חובתי, זה כנראה היה התפקיד שלי. אבל אחר כך, בא מרדכי ואומר לאסתר המלכה, הוא אומר לה, תשמעי, אני רוצה לקרוא את זה פה מהפסוקים. מרדכי אומר, מרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק, וכל מדינה ומדינה, טוב, הנה זה, ותבון הנערות אסתר, ותסריסיה, ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי, להסיר שקו מעלה ולא קיבל. ותקרא אסתר להתח, התח זה דניאל מסריסי המלך, אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי, דעת מה זה ועל מה זה. ויצא התח אל מרדכי לרחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגיד לו מרדכי את כל אשר קרא הוא, ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך, ביהודים לאבדם, וכו' וכו' וכו', להראות את אסתר ולהגיד על צוות עליה לבוא אל המלך, להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. אסתר אומרת ככה, אני צריכה לשמור על הקדושה שלי, אני צריכה לשמור על הטהרה שלי, כל פעם שהמלך לוקח אותי אליו זה באונס גמור, הגמרא אומרת אסתר קרקע עולם הייתה. פסיבית, לא משתפת פעולה, זה באונס אנוס רחמנא פטרי. עכשיו מרדכי אומר לה, לא להגיד את עמה ואת מולדתה. מה אסתר חושבת? לא להגיד את עמה ואת מולדתה. אולי עכשיו כשיש גזרה על היהודים, התפקיד שלא להגיד את עמה ואת מולדתה, זה כדי שהיא תנצל, שלא ידעו שהיא יהודיה והיא תנצל. ואז אומר לה מרדכי, הוא אומר לה, לכי למלך. אומרת, אני אלך אליו מרצון? לא הגיוני. איך יכול להיות שמרדכי מצווה אותי כזה דבר? כי ברגע שאני אלך מרצון, אני נאסרת לבעלי, למרדכי. אז זה לא יכול להיות. אז שוב היא שולחת את התח. ויגידו למרדכי את דברי אסתר, היא אומרת לו, לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום, ומי שיבוא אל המלך אחת דתו להמית, וכו' וכו' וכו'. ואומר מרדכי להשיב לאסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי מחרש תחריש היא בית הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים מקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, דברים חריפים מאוד. אז נשאלת שאלה, אסתר, היא אחת משמונה נביאות שעמדו להם לישראל, נכון? שבע נביאות שעמדו לישראל. אסתר היא אחת מהאנשים היותר צדיקות שבכל המקרא אנחנו מכירים. איך יכול להיות לייחס לאסתר כזאת קטנות? שהיא מנסה להימלט בית המלך. מה זאת אומרת היא רצתה להימלט בית המלך? אלא מאי, וזה מקור שאם מישהו יוכל להגיד לי מה המקור, אני ברור שיש מקור, אבל אני פשוט הייתי מבוסם כששמעתי אותו, אז אני לא זוכר איפה זה, אז מי שיודע להגיד לי שאני אשמח. אסתר חשבה כך. אם ההצלה צריכה לבוא על ידי, באיזה אופן זה יהיה? כנראה שביום הגדול של י' ג' באדר, באמת תהיה גזרה על כל היהודים, ואם כולם יהרגו, מי תישאר יחידה בחיים? אני. והילדים שלי יהיו יהודים, נכון? וממני יתייסד עם ישראל חדש. כנראה שככה חשבה אסתר המלכה. אומר לה מרדכי, אל תדמי בנפשך ככה, לא. כי מחרש תחרישי, רווח והצלה עומד ליהודים, ליהודים, ממקום אחר. מה זאת אומרת רווח והצלה עומד ליהודים ממקום אחר? מה ההבדל בין אסתר לבין היהודים? תשובה, אני חושב לומר, זה כבר אני חושב לומר, לא ראיתי את זה, לא ראיתי אף מקור שאומר את זה במפורש. זה שאסתר חשבה שהגאולה תהיה על ידה, ומרדכי אומר לה, הגאולה תהיה על ידי כלל ישראל, זה ראיתי באיזה מקור, אני לא זוכר איפה. אבל עכשיו להשוות את זה לסיפור של, של משה רבנו, שהתחלנו בהתחלה, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אשמיד אותם, אעשה אותך לגוי גדול. משה רבנו אומר לו, לא, אני מנתק איתך יחסים, לא רוצה. אם תמחה, סלח לה לבון העם הזה, ואם אין מכן אינה מספרך אשר כתבת, אני לא רוצה איתך יחסים, אני מוסר את הנפש של עם ישראל. למה? כי אני שולחן של רגל אחד, וכלל ישראל זה שולחן של שלוש רגליים. ושולחן של שלוש רגליים זה יותר חזק, ולכן הגאולה תהיה על ידי העם הזה. תסלח לבון העם הזה. זה משה רבנו. מרדכי היהודי הוא כנראה תלמיד של משה רבנו. אומר לאסתר המלכה, אל תדמי בנפשך שהקדוש ברוך הוא ישמיד את עם ישראל וכל הגאולה תעבור דרכך, ממך יתייסד עם ישראל חדש. לא. אלא את ובית אביך תובדו ורווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. אז עכשיו אסתר מבינה דבר חדש לגמרי. עד עכשיו היא הבינה. מה היא הבינה? שהיא במסירות גוף. מסירות גוף. הגוף שלה מסור למלך, אבל הנפש רק לפי התורה. אבל עכשיו נדרש ממנה דבר אחר לגמרי. מסירות נפש. כמו שאמרתי לכם, הרמב"ן אומר על מה שמשה רבנו אומר, מכן הנה מספרך אשר כתבת, ספרו של הקדוש ברוך הוא זה העולם הבא. משה רבנו מוכן למסור את העולם הבא שלו בשביל כלל ישראל. פתאום אסתר מבינה את הדבר הבא, היא אומרת, רגע, רגע, רגע. מרדכי מבקש ממני ללכת עכשיו למלך בעצמי. מלך שאני 5 שנים לא מראה לו פנים. 5 שנים הוא מבקש ממנה, תגידי את עמך ואת מולדתך. אומרת לו, לא, אני לא אגיד לך. והמלך עושה כל מיני מניפולציות. אני רוצה רק לחזור פה לאיזה כמה פסוקים אחורה. אחרי שאסתר נלקחה, אז כתוב ככה. ובהגיע התור אסתר בת אביחי אל דוד מרדכי אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר וכו' וכו'. ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, ותילקח אסתר, שוב ותילקח, אל המלך אחשוורוש של בית מלכותו בחודש העשירי, ויאהב המלך את אסתר מכל האנשים, ותיסחן וחסד לפניו מכל הבתולות. שימו לב, כתוב פה מכל האנשים ומכל הבתולות, מלמד שהרשע הזה לקח גם בתולות וגם נשואות. וישם כתר מלכות בראשה וימליכה תחת ושתי, לכאורה הסוף טוב, הכל טוב, הוא המליך אותה למלכה. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועד עבדיו, ואת משתה אסתר והנחה למדינות עשה, ויתן מסעת כיד המלך. ואז שימו לב לפסוק הבא, פסוק מוזר מאוד. ובהיקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. למה יקבץ בתולות שנית? הרי כבר מצאת את המלכה שלך, אתה אוהב אותה, שמת לה כתר בראשה. שאלה טובה, מה יקבץ בתולות שנית עכשיו? תשובה לדבר הזה מהפסוק הבא. אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי. זאת אומרת, אחרי שאחשוורוש שם כתר בראשה ואמר לה, אותך אני אוהב ובחרתי בך ואת המלכה החדשה, עכשיו רק תגידי לי מאיזה עם את, לא רוצה. לא רוצה. אני אמשיך לחפש מלכה, תיזהרי. תחפש. ובהיקמץ בתולות שנית. לא אומרת את המוות מולדתה והמלך מאיים עליה. ולכן הוא קורא לה אחת ל-30 יום רק. זאת אומרת, כרגע היא המלכה, כי המלך לא יכול להרשות לעצמו להישאר רווק, זה כבר 4 שנים אחרי ושתי. אתם זוכרים את זה, נכון? מדובר ב4 שנים אחרי ושתי. 4 שנים מלך רווק, 3.5, סליחה. כי בסוף חצי שנה של המשתה הוא רק הרג אותה. 3.5 שנים המלך הוא, אין לו אישה, זה לא דבר נורמלי במלכות. אז הוא מצא את אסתר, התאהב בה, שם אותה, אבל לא הסתדר איתה, כי היא לא מראה לו אהבה, לא מוכנה להגיד את עמה ואת מולדתה, פסיבית לגמרי. עכשיו מרדכי אומר לה, לכי אליו, את בעצמך. היא מבינה בדיוק מה המשמעות של הלכי הזה. א', שהיא נאסרת על מרדכי, וב', שהיא תצטרך לחיות עם הגוי הזה כל החיים. עכשיו, מה מדובר? מדובר באישה היותר צנועה בישראל. היותר צדיקה, שצריכה לחיות עם גוי ערל שטוף זימה, ממש כבהמה, צריכה לחיות איתו עכשיו כל החיים. זה איסורי נפש נוראים, וזה למסור לא את הגוף, את הגוף כבר היא מסרה, את הנפש, מדרגה אחרת של מסירות. מי עוד מסר את הנפש למען עם ישראל באותו הדור? מרדכי. מרדכי היה ראש הסנהדרין. מה הוא עושה 20 שנה לפני כל הסיפור שלנו? אחרי שהוא רואה שבימי הצהרת כורש, בעליית זרובבל, א', לא עולים מספיק אנשים, וב', כתבו כתב שטנה ובראשם אחשוורוש, עוצרים את בניית בית המקדש. מה עושה מרדכי? יש לזה ביטוי מודרני. רילוקיישן. לוקח את עצמו מירושלים לשושן. מה קרה? אני מבין שההחלטות מתקבלות בוושינגטון, נכון? נוסע לשם, מתברג במלכות. נו, תגידו, אם עכשיו הרב הראשי יהפוך להיות עסקן בוושינגטון, מישהו ישמע לו? הוא החליף מקצוע, הוא היה הרב הראשי, נהיה עסקן פוליטי. זה לא כל כך טוב, זה מסירות נפש. סוף המגילה נגמרת, ומרדכי רצוי לרוב אחיו. למה לא כתוב לכל אחיו? כתוב, רש"י אומר ככה, ולא לכל אחיו, מלמד שפירשו ממנו קצת סנהדרין, לפי שנעשה קרוב למלכות, והיה בטל מתלמודו. בטל מתלמודו, אתם מבינים מה זה תלמיד חכם עצום? לא יכול לנשום בלי תלמוד. המרדכי יש לו מסירות נפש, מסירות של המצב הרוחני שלו בשביל עם ישראל. זאת אומרת, מרדכי הוא נאה דורש נאה מקיים. קודם כל הוא קיים מסירות נפש על עם ישראל, אחר כך הוא דרש את זה מאסתר. עכשיו בואו נראה, צילמתי פה איזשהו מקור משיחות של הרב צבי יהודה, מועדים ליום העצמאות. מה קשור יום העצמאות? קשור. קשור כי יש נפקמינה אדירה לדורנו בסיפור המגילה. סיפור המגילה נכתב כי אנחנו צריכים ללמוד ממנו משהו לדור שלנו. סיפור המגילה לא נכתב ל-2000 שנות גלות, תדעו לכם. 2000 שנות גלות, אפשר לתמצת את סיפור המגילה, רצו להרוג אותנו, ניצלנו, בואו נחגוג. זהו, זה כל המגילה על רגל אחת, נכון? ככה קראנו את המגילה 2000 שנה. עכשיו נגמר. עכשיו מתחילים לקרוא את המגילה אחרת. כי המציאות תובעת את זה מאיתנו. עכשיו רוצים להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה. עכשיו זאת העת שאנחנו צריכים להילחם על הדבר הזה בדיוק. האם עם ישראל הוא פה נהפך להיות דת? זאת אומרת, דת ישראל והעם שפה כולם הרשימה המשותפת והרשימה המשותקת ולא יודע מה, והכל מישמש אחד גדול, והעיקר שיש לנו תקציב לישיבה? או שיש פה משהו הרבה יותר גדול. למה עם ישראל התחייב כליה? כי הוא בגד בתפקיד שלו. מה התפקיד שלו? תפקיד של עם ישראל זה ויתן מסגולה מכל, לא מכל האנשים, לא מכל החיות, לא מכל העציצים, מכל העמים. תכליתה של התורה להינתן לאומה. תכליתה של ההתקשרות עם אברהם אבינו זה שכה לגוי גדול. עם, עם שלם. היסוד הזה של האומה הישראלית שצריכה לעמוד לקום לתחייה, מהיסוד הזה אסור לנו להישחק. ואסור לנו להיגרר לכל מיני אהבה אמינות, קוסמופוליטיות כאלה וכל מיני, כל הפוסט מודרנה והפלורליזם הזה של לתת מקום לכל הדתות ולכל הזה. זה סכנת שמד רוחנית. ואנחנו נמצאים בעת, שתבינו, לפני כמה זמן משרד החינוך שינה את המסמכים הרשמיים שלו. כל ילד שלומד באיזה, בגן, בבית ספר, צריך לחתום. ההורים צריכים לחתום לו על משהו. כתוב, אבא ואמא. זה השתנה. אין יותר אבא ואמא. יש הורה אחד, הורה שתיים. אתם יודעים למה? כי יכולים להיות הורים גם ממין אחד. נכון? למה להפלות? עכשיו, מי החליט על זה? מי החליט על זה? הייתה על זה הצבעה בכנסת. חוקקו איזה חוק. לא. 120 חברי כנסת, מקיר לקיר, אף אחד לא מוכן להגיש שאילתה אחת על הדבר הזה. אתה חבר כנסת במפלגה דתית, לא משנה איזה. דתית, חרדית, לא משנה. או שאתה דתי במפלגה חילונית, איך לא תקרא לזה? אתה מוכן להגיש שאילתה, סליחה, מי נתן את ההוראה במשרד החינוך לשנות את הטופס הזה? על סמך מה? מי החליט על זה? אף חבר כנסת לא מוכן להגיש שאילתה. למה? כולם שבועים במשהו, בהלך רוח, מפחדים לעשות את זה. מפחדים. נשחק משהו מאוד יסודי ומאוד אמיתי. מה צריך פה? צריך פה מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? מסירות נפש זה לקחת את עצמך מהמקום שבו השכל שלך מסכם את כל מה שאתה רואה מול העיניים שלך לפי השכל. עכשיו התורה אומרת אחרת. אז יש או להגיד התורה לא רלוונטית, או להגיד, נכון, יש לקבוע עיתים לתורה ויש לקבוע את התורה לפי העיתים. זה לא במודה להגיד עכשיו ככה. או למסור את הנפש, זאת אומרת להגיד ככה, באמת זה נגד כל הסיכויים. שאני אעלה על בימת הכנסת ואגיש כזאת שאילתה, העיתונאים הרי יעשו לי שיימינג, יגמרו אותי, יום למחרת אין לי קריירה. זה מסירות נפש, כי אתה בעצם הולך לפי התוכנית האלוקית. אתה מבין שפה צריך להיות משהו אחר ממה שקורה. לקחת את עצמך ולהשוות את עצמך לתוכנית האלוקית, אף על פי שהשכל אומר אחרת לגמרי, זה מסירות נפש. אומר הרב צבי יהודה, תסתכלו בבקשה בדף שמצולם לכם מאחורה. ניסים ומסירות נפש. יש יסוד כזה, שמה שמחולל ניסים זה מסירות נפש. למה? אחרי כל אלה, שוב, זה שיחה ליום העצמאות. יש מקום לבירור אמיתי מתוך מקורות תורה שבכתב ותורה שבעל פה, מה גורם להופעת מצבים אלו של ניסים. אתם יודעים שמלחמת השחרור, אנשים פה יצאו עם אוזי אחד, שתי מחסניות ושמונה כדורים, ממייה עם חור, ואפוד מרופט, סליחה, חגור מרופט, חוגר, חגור, לא יודע איך קראו לזה אז, להילחם בצבאות מאורגנים, מבוססים, עם תקציבים גדולים, עם מול דיוויזיות של צבאות שהיו מסביבנו, וניצחו את המלחמה הזאת. איך ניצחו את המלחמה הזאת? יש לזה רק הסבר אחד. מסירות נפש. לסדר של גילוי ניסים כלשונו הקדושה של המהר"ל. המהר"ל מסביר בגבורות השם, שכשם שיש סדר בעולם, יש גם סדר לניסים. אנחנו מסתכלים על הנס כאילו שהוא יציאה מהסדר. אומר המהר"ל נכון, הנס הוא יציאה מהסדר, מהסדר שאתה מכיר. אבל מעל הסדר שאתה מכיר יש עוד סדר, ומעליו יש עוד סדר. זאת אומרת, מה שבעינינו זה יציאה מהסדר, אנחנו קוראים לזה נס, ביחס לתוכנית האלוקית, זה מסודר. חז"ל מודיעים לנו שניסים מופיעים בזכות מסירות נפש על קידוש השם, כתוב בגמרא מסכת ברכות, דמסרי נפשי הוא הקדושת השם מתרחש לה וניסה. הגמרא שואלת שם, מה ישנה ראשונים להתרחש לה וניסה, ומה ישנה ענן, דלא מתרחש לה וניסה. מה ההבדל בינינו לבין הראשונים, שלהם התרחשו ניסים ולנו לא מתרחשים ניסים? עונה הגמרא, כמה הוו כמסרי נפשי הוא הקדושת השם? ענן לא מסרין הנפשין על הקדושת השם. הראשונים מסרו את נפשם על קדושת השם, בגלל זה התרחשו להם ניסים בתפילה. אדם היה מתפלל והיה קורא נס, למה? כי הוא כל כולו היה טבול במסירות נפש על קידוש השם. מסירות נפש היא מצב מעל ההרגל והטבע, והיא מביאה ניסים שהם מעל ההרגל והטבע. אסתר 5 שנים בבית של אחשוורוש בטוחה שהמשימה שלה זה לשמור על הטהרה שלה ולשמור על היהדות שלה. פתאום בא מרדכי, טורף את כל הקלפים, אומר לה, עכשיו לכי ותפקירי את עצמך למלך ותתחתני איתו ותהי חברה שלו ותאהבי אותו ותדברי על ליבו. אבל זה מנוגד לתורה. זה מנוגד לתורה. אומר לה מרדכי, נכון, אבל זה מסירות נפש. ולעקוד את יצחק אבינו, זה לא מנוגד לתורה. מותר בתורה להקריב את הבנים? לא. אבל זה מסירות נפש. מה אומרת אסתר? הבנתי. טוב. לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי 3 ימים, אל תאכלו ואל תשתו, ואני ונערותיי אצום כן. אומר לה מרדכי, טוב, אפשר לדחות את הצום לאחרי הסדר, בדיוק זה מחר ליל הסדר, בואי נדחה את הצום לאחרי חול המועד. אומרת לו אסתר, לא. אומר לה, לא ישמעו לי, מה אני אגיד לעם ישראל לצום בליל הסדר? לא לקיים את ליל הסדר? אומרת לו, אתה זקן, היית ראש הסנהדרין, תגיד להם, אין בשביל מה ליל הסדר. אם אין עם ישראל, אין בשביל מה לחגוג את ליל הסדר. זאת אומרת, כן, צריך לצאת פה מהסדר. צריך לצאת מהסדר, תרתי משמע, וכתוב, ויעבור מרדכי. מה זה ויעבור? ויעבור על דת, כתוב. הראשונים אומרים, מה זה יעבור על דת? שלא קיימו את ליל הסדר באותה שנה. שנה אחת מאז יציאת מצרים ועד ימינו לא קיימו ליל הסדר כהלכתו. מסתום הקרו את ההגדה, אבל לאכול מצה כזית לא אכלו. למה? כדי לעורר ולזעזע את כל עם ישראל. שמעתם? הרב הראשי לישראל תיקן, השנה לא אוכלים מצה. איך יכול להיות? משהו פה קרה? כן. אם אתם לא זזים מהמקום הזה שאתם נמצאים בו, אם אתם לא נגאלים מהפרטיות הזאת שנפלתם אליה, אין עם ישראל, אין מה לחגוג את ליל הסדר. ליל הסדר זה לא חג דתי. ליל הסדר זה חג לאומי. מה אתם תקועים בכזית מצה? בדלת אמות של הלכה? אין אומה. צריך לצאת מפה. צריך לזעזע. אבל איך? בסדר. מרדכי, הוא יודע את כל החשבון. אסתר, היא עושה תשובה. אבל איך מרימים את כל העם לגובה הזה? כי עכשיו יושבים אנשים במכון מאיר, אומרים, וואי, איזה שיעור יפה, נפלא. רק חבל שכל עם ישראל לא שמע את השיעור הזה. ולמה אנשים מצביעים כחול לבן או שחור, שחור ירוק, לא משנה מה. איך תבין אותם? תשובה. מסירות נפש של אדם אחד יכולה לזעזע אומה שלמה. לחיוב. נחשון בן עמינדב היה אחד. יצאו ממצרים, היה צריך להיקרא הים. אבל זה היה כרוך באדם אחד שיהיה מוכן למסור את הנפש. אתה אומר, אבל כל הדור היה על הפנים. הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. נכון. אבל אתה צריך להבין, וכל אחד ואחד מאיתנו צריך להבין את זה. אתה חלק מכלל ישראל, אתה נחשון, אתה אסתר, אתה מרדכי. אתה תמסור את הנפש, הדברים שאתה צריך למסור את הנפש. הקטון יהיה לאלף, אומר הגר"א, אתה תעשה השתדלות בכוח שלך, בכל הכוח, הקדוש ברוך הוא יצרף אליך 999 אנשים. הקטון יהיה לאלף. אתה, אל תחשוב שאתה קטן. אסור לך לחשוב שאתה קטן. אסור לך לחשוב שאתה שולי. אם אתה מוכן למסור את הנפש הדברים אמיתיים בדור הזה, אתה תהיה ממחוללי המהפכה הרוחנית שבו תבוא. אנחנו נמצאים על סיפה, אין לי ספק בדבר הזה. עכשיו פורים, מה זה פורים? זה מסכות רעשנים, שירים וריקודים, נכון? לא נכון. פורים זה להוריד את המסכה. פורים זה לגלות את העומק שבתוכך. פורים זה לגלות את הצד הגבוה שלך. פורים זה נכנס יין, יצא סוד. פורים זה להבין שמה שאתה רואה בשכל שלך, בעיניים שלך, זה רק סדר אחד, יש סדר יותר גדול. אתה רוצה ש... אמר לי מישהו, שמע, המצב הפוליטי בארץ כל כך מסובך, צריך נס. אמרתי לו, תשמע, אני אגיד לך משהו. ניסים קורים. הוא אמר לי, אבל אין סומכים על הנס. אמרתי לו, נכון, אין סומכים על הנס. אבל מחוללים את הנס. איך? על ידי מסירות נפש. לא סומכים על הנס, מחוללים אותו. לחולל את הנס זה שאתה מוסר את הנפש. מה שמנצח מלחמות בישראל זה מסירות הנפש של החיילים. אחרי שהם מסורים לדבר האמיתי, הרובה גם יורה כמו שצריך. הטיל מגיע ליעד שלו. אבל מה שקודם לכל זה, זה קודם כל בראש ובראשונה שהנפש של האדם היחיד מישראל מקבלת את הצורה של כלל ישראל. הוא מסור לכלל ישראל. אני רוצה להמשיך לקרוא פה ברב צבי יהודה. מסירות נפש היא מצב מעל ההרגל והטבע, והיא מביאה ניסים שהם מעל ההרגל והטבע. רק מסירות נפש על קדושת השם, וכן מסירות נפש על כלל ישראל, שזה היינו הך בהקשר הזה, על ארץ ישראל, על התורה, שדרכה מופיעה הקדושה האלוהית בעולם. ונקדשתי בתוך בני ישראל. בני ישראל מצווים על קידוש השם, ומתוך הגודל והתוקף של הדבקות האלוהית מופיעה מסירות נפש. מסירות נפש זו נמצאת בנו מיסוד אברהם אבינו עליו השלום בעקדה. תדע לך, כל אחד ואחד מאיתנו יש בו מיסוד העקדה. שאתה מוכן לעשות דבר שהוא נגד השכל שלך. כי התורה אומרת כך, כי הנבואה אומרת כך, כי התורה שבעל פה אומרת כך, כי צו השעה אומר כך. זה מעבר לשכל שלך, יש בך את היכולת. למה? כי אתה בן של אברהם אבינו. מה שאברהם אבינו קבע בנו, וגם יצחק אבינו קבע את זה בנו, את היכולת להתמסר לגודל האלוקי, גם כשהוא כנגד כל הסיכויים, זה טבוע בך. ולכן מרדכי מתעקש, רווח והצלה יעמוד ליהודים, לכלל ישראל ממקום אחר. כי אם את חושבת שהגאולה תעבור דרך הנפש הפרטית שלך רק, את טועה. יש באומה הזאת, בכלל הזה, בכלל ישראל הזה, זה, אלה שנהנו מסעודתו של אותו רשע, בהם יש את אברהם, יצחק ויעקב, בך, יש את שלושתם אולי. אבל בהם יש גם את אברהם בשלמות, ואת יצחק בשלמות, ואת יעקב בשלמות. זה טבוע בהם, בגנים שלהם. לכן, לסיכום, אסתר אומרת, כיווני לדורות. אומרת לחכמים, כיווני לדורות. למה כיווני לדורות? היה נגמר. לא נכון. גאולת פורים הייתה צריכה להיות גאולת עולמים. אילו אבותינו היו בונים את בית המקדש ועולים כחומה ומלחמים את מלחמת עמלק כמו שצריך, מקימים את מלכות בית דוד ובונים את בית המקדש באופן הראוי, לא היה חורבן בית שני. אבל מאחר והיה חורבן בית שני, אנחנו צריכים לשמוח במה שהרווחנו, הדור קיבלו הברים מחשבירוש, כל הרווחים שהרווחנו בימים האלה, ואלפיים שנה לחכות לדור הזה. ובדור הזה כל המסקנות, כל המסקנות, שמה לא עשו בפורים, אנחנו צריכים לעשות. לא עלו כחומה, אנחנו כן עלינו כחומה. כשכורש סגר את השערים ואמר די עבר פרט עבר, די לא עבר לא יעבור, והוציא את הספר הלבן, הם עצרו, אנחנו לא עצרנו. כשהתעצלו מלצאת למלחמת עמלק, פה לא מתעצלים. כשהיו צריכים לך כנוס את כל היהודים, גם אנחנו צריכים להתאמץ מאוד מאוד על כנוס את כל היהודים, להמשיך קיבוץ גלויות. וגם שזה נראה בלתי אפשרי שעם האחים האלה, האנשים האלה, אני צריך לבנות את הבית השלישי, איתנו ביחד, כתף אל כתף אנחנו נבנה, כי בכל אחד, גם כשאני מסתכל על עצמי במראה, אני צריך לדעת שאברהם, יצחק ויעקב הם היסוד שלי, וגם של האח הזה שמצביע למפלגה שאני לא אוהב כל כך. גם הוא, יש בו את היסוד הזה. אם יש בי את האמונה בדבר הזה, אז ממילא יש לי את הכוח להתמסר לדבר הזה. וכל אחד יישב במקומו וישאל את עצמו, מהי מסירות הנפש שנתבעת ממנו? אחד זה בענייני ממונות, אחד זה בענייני זוגיות, אחד זה בענייני המידות שלו, אחד זה בן אדם לחברו בשמירת הלשון, אחד זה במסירות הנפש ללימוד התורה שלו יותר. כל אחד בנקודה שהוא נמצא, מה הוא יכול להתמסר לגודל האלוקי וליסוד הכללי של צמיחת הישועה בדורנו, וכולנו צריכים להיות תלמידים של מרדכי ואסתר, יהי רצון שנזכה לקחת, לפעול עם אל ולקחת חלק בגאולה והישועה הגדולה הזאת.
ערוץ מאיר באינטרנט, היו גם אתם שותפים להפצת תורת ארץ ישראל המגיעה למעל 30 אלף בתים בעם ישראל מדי חודש. לתרומה התקשרו עכשיו 02-646-1328, 02-646-1328, וכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו.